כתוב כאן דוושת דלק גנרל עם פקודות. אז אם המורה הולך מהר מדי, התלמיד נופל ברוחו, הוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב. ואם המורה הולך לאט מדי, התלמיד מתחיל להשתעמם. בשני המקרים זה לא טוב. אז מורה טוב, מורה גדול, צריך לפתח רגישות גדולה לקצב של התלמיד, לכמה התלמיד יכול לשאת ברגע מסוים, ולבסס כאילו כמה גז הוא נותן, כמה הוא לוחץ על דוושת הדלק עם אותו תלמיד. אז זו תכונה מאוד חשובה של המורה הטוב, לדעת כמה ומתי. וגנרל, כשאמרים גנרל כאן מתכוונים שיש לו אוטוריטה, שיש לו סמכות. זה חשוב שכשהמורה נכנס לכיתה התלמידים משתתקים, או שהם קמים לתת כבוד, או שיש איזה אווירה של כבוד כשמורה נכנס, שיש מראה מכובד לכיתה ולצורה שבה התלמידים מתנהגים וללבוש של התלמידים. זה מאוד חשוב כדי לאפשר מעבר טוב של הלימוד. חשוב כדי לאפשר למורה ללמד שיהיה כבוד לאותו מורה. לא חשוב מה המורה הזה מלמד, אם רוצים ללמוד ממנו, חשוב מצד התלמיד שניתן כבוד. וחשוב מצד המורה לעודד את האווירה הזאת, ולעודד את התלמידים ללמוד לכבד אותו או אותה, כדי לאפשר את העברת הלימוד. חשוב שהתלמידים ילמדו לא להפסיק את המורה כל רגע, עם כל מה שקופץ להם לראש, המורה צריך לחנך אותם. אני אגיד לכם שבארץ זה היה אתגר עצום. כדי שהתלמיד לא יסחוף את הכיתה ולא יסיח את הדעת ויאפשר מעבר של השיעור. חשוב שהמורה יהיה בשליטה בכיתה בשיעור. ואמרנו שהגנרל יש לו פקודות, הוא בא עם פקודות. והכוונה כאן שהמורה אומר ברור לתלמידים מה הם צריכים לעשות, שנותן להם הנחיות ברורות. כי התלמידים הרבה פעמים מאוד רוצים להנעים למורה, אבל המורה לא אומר להם ברור מה נדרש מהם. והם לא יודעים מה בדיוק לעשות, מה להכין לשיעור וכך הלאה. הם לא יודעים למה המורה מצפה מהם. אז חשוב שהמורה יהיה מאוד ברור בהנחיות שלו. אז הוא יהיה גנרל עם הפקודה, שהולך עם הפקודה ברור. קרית. המורה הוא כמו קרית. תחשבו שאתם באים פעם ראשונה לאיזה לימוד. אז אתם רואים אנשים חדשים, פרצופים חדשים, מורים חדשים, מילים חדשות. אתם אולי קצת נבוכים, אתם אולי קצת עצבניים, אתם יודעים, אנשים חדשים באים. אתם לא בטוחים איך זה עם המורה הזה, אולי הוא ייתן לכם מכה על הראש, לא יודעים כמה המורה הזה טוב. אין לכם ביטחון בכלל, באתם חדשים, אתם מגששים, אתם חסרי ביטחון. המורה מוקף תלמידים, האווירה אולי מוזרה, מאיימת קצת, מביכה קצת, מפחידה אולי. חשוב שהמורה יוכל להניח את דעתכם, לתת לכם להרגיש בנוח, גם לחדשים. הרגשה נוחה לחדשים. קריב במובן להרגיש נוח. שחדשים שבאים, שהמורה יעזור להם להיכנס לשיעור, לקצר את רגעי המבוכה שלהם. אז חשוב שהמורה יתחיל לשים לב למי מגיע, ומה הם צריכים לשמוע, ומה יעזור להם להיכנס בצורה חלקה לתוך הלימוד. ואחר כך יבוא גם הזמן לתת להם את הזפצה על הראש. זה לא בהתחלה. עכשיו כתוב כאן, נמלה מוכנה לחורף. אז אתם יודעים, כולנו ראינו איך הנמלים הולכות וסוברות חיל הנמלים, הולך כל אחת עם הגרגיר שלה לשים בתוך הקן שלהם, להכין את הקן לחורף. הכוונה פה שהמורה המאסטר, כשהוא בא ללמד, הוא צריך לבוא לגמרי מוכן לשיעור. ויש הרבה מורים שהם מתגאים בזה שהם לא צריכים להכין, הם כבר מוכנים, הם לא צריכים להכין. את זה אני כבר יודע, את זה כבר לימדתי הרבה פעמים, אני לא צריך להכין. או מתגאים בזה שאני כבר לא צריך לפתוח ספר, זה אני יודע, אבל זה... זה לא טוב, זה לא טוב. מורה מאסטר צריך להכין את עצמו לפני כל שיעור, חייב להיכנס מוכן לשיעור לפני שהוא מלמד את התלמידים שלו. חייב להקדיש את הזמן, את הימים, את השעות. לא רק להכין את תוכן השיעור, אולי את התוכן הוא כבר יודע, אולי הוא לא, אז בוודאי את התוכן, אבל אם הוא כבר לימד כמה פעמים, זה לא מספיק שהוא מכיר את תוכן השיעור. גם צריך לחשוב מה התוכנית לשיעור הספציפי הזה, איך מתאים להגיש את זה לתלמידים האלה, לקהל הזה, ביום הזה. צריך להיות קשוב ולעשות את זה לפי מה שמתאים. אז ההכנה של המורה היא סופר חשובה. אז כתוב מוכן עם מנהרות מסתעפות. מנהרות מסתעפות זה לקוח מהחיים של חפרפרות. אתם תזכרו, המורה כתב את זה כשהוא היה בריטריט. מה שהוא ראה סביבו זה נמלים וחפרפרות ולטעות. החפרפרת, כשהיא מתחפרת, היא חופרת לה את המנהרה באדמה, מסתבר שהיא חופרת לה עוד 3 או 4, שאם בא אויב מכאן, היא בורחת מכאן. אז יש לו מנהרות מסתעפות למורה, והכוונה כאן שאולי הוא בא מוכן, ואולי הוא בא עם תוכנית מסוימת לשיעור מסוים, וזה לא מה שמתאים. אז צריך שיהיה לו את המנהרה השנייה. זה קרה לי באבו גוש. היה לי תוכנית בראש, וזה לא היה קהל, וזה לא מה שקרה. היה צריך לשנות על המקום. אז צריך להיות מוכנים גם עם זה. שיניתי קצת על המדיטציה, שיניתי קצת על מה דיברתי, קיצרתי פה, הגלתי פה. לפעמים אפילו משנים את הנושא לגמרי. אנחנו צריכים להיות מוכנים עם תוכנית אלטרנטיבית. אחר כך כתוב, זיקית על אותו סלע ישן. אותו סלע ישן, הכוונה לעקביות, לעקביות בלימוד. חשוב שההצגה של המורה, הלימוד שהמורה נותן, יהיה עקבי בשתי דרכים. קודם כל, בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו שהמורה נותן, חשוב שיהיה פנוי מסתירות. חשוב שהמורה לא יגיד דבר אחד ככה זה, ואחרי כמה דקות יגיד דבר אחר שסותר לגמרי את הדבר הראשון. מאוד חשוב שהלימוד יהיה פנוי מסתירות. שהדרך שהמורה מראה לתלמיד היא עקבית. ובמשך הזמן, אפילו באותו שיעור, או אפילו משיעור לשיעור, או אפילו במהלך השבועות או החודשים או השנים שהמורה מלמד, הדרך היא עקבית, הלימוד הוא עקבי, זה אותו לימוד. בטיבטית יש ביטוי, חזרו אחריי, טרטו?
טרטו.
טקפה?
טקפה.
צ'יקפה?
צ'יקפה.
טרטו?
טרטו.
טקפה?
טקפה.
צ'יקפה?
צ'יקפה.
טרטו זה בסופו של דבר, טקפה, אתם מכירים את המילה? טקפה זה מרכבה, ברכב, הכוונה דרכים, דרך, צ'יקפה, אחד. בסופו של דבר כל הדרכים מובילות לאותו מקום, לאותה מטרה. אז כשהמורה מלמד, חשוב שהוא ייתן קודם את הבסיס ואחר כך את הרמות היותר גבוהות. ויכול להיות שינוי ברמה שמשהו מלמד, חייב להיות בסופו של דבר. אבל זה לא צריך לפגוע בעקביות של הלימוד. לעולם אין סתירה בין הרמה היותר גבוהה לרמה שמתחתיה. אז זה הסלע הישן, אותו סלע, עקבי, יציב, חזק, זה הלימוד. יחד עם זה המורה הוא כמו זיקית על אותו הסלע. זאת אומרת, הלימוד הוא עקבי, והוא יציב, והוא ברור, והוא מביא למטרה. אבל המורה הוא כמו זיקית. מה זה נקרא? זיקית מחליפה צבעים. אז מה זה אומר? אם הוא יכול לסתור את עצמו? אז אנחנו כולנו מכירים מקורס 15, שאפילו הבודה סתר את עצמו בהוראה של הריקות, באיך שהוא לימד ריקות. זה נראה כסתירה, על פניו זה נראה כסתירה. בסופו של דבר, כשמבינים את הדברים לעומק, אם אתם זוכרים את הלמה עם דודון של צ'סון קאטו, הוא אומר, בסופו של דבר, אין שום סתירה בתוך הלימוד של הבודה. אנחנו רק צריכים להבין איך הדברים מתיישבים. למה הוא מלמד את זה ברמה אחת ואת זה ברמה שנייה וכך הלאה, ואיך רמה מובילה לרמה. הלימוד הוא אותו לימוד. אז מורה גדול, ואם ניקח את הבודה כדמות מופת, לא צריך לחשוש מזה שדברים יופיעו כאילו שהם סותרים את עצמם. חשוב שלא תהיה שם סתירה בפנים, אבל כלפי חוץ, הם יכולים להופיע לפעמים כסותרים לפי הצרכים של התלמידים, כדי להגיע לקהלים שונים של תלמידים, מה שעוזר לתלמידים. אז מורה גדול חשוב שיהיה לו את העוצמה ואת הכוח להיכנס לפעמים לדברים שהם לכאורה סותרים לתלמידים, ואולי להיות מוכן להיקרא בשמות בגלל זה, אולי אחרים יגידו על הדברים. אבל התפקיד שלו זה לאפשר לתלמיד לגדול, לצמוח. תוך שימוש אולי בסתירה. בזמנים שונים, מורה יכול להגיד לתלמיד דברים שהם סותרים לחלוטין, כדי לאפשר צמיחה אצל התלמיד. אני אספר לכם סיפור שאתם מכירים פה על רמדאס, אני אוהב את הסיפור הזה. הוא בא לגורו שלו, מין קרולי בבא, שעורף את הגורו הזה ובא ללמוד אצלו, ואתם יודעים, אצל ההודו יושבים באשרם, אין דווקא לימוד מסודר, יושבים עלי על הגורו, יש דרשן. והוא אמר לו, דבר רק אמת. ופעם אחרת הוא אמר לו, תלמד לאהוב את כולם, אתה צריך לאהוב את כולם. ואז הוא אמר לו, דבר אמת ואהוב את כולם. ואז הוא הולך למטבח, והוא רואה שזה מתקמצן, או זה מרמה, או זה משנהג בצורה פוגעת, או זה משקר. אז נוצרת אצלו סתירה. אתה אומר לי, זה רק אמת, אבל אם אני אגיד את האמת, אז אני רואה, זה שקרן, וזה רמאי, וזה פוגע באחרים, וזה גונב. זאת האמת, אז איך אני יכול לאהוב אותה? זה לא מסתדר. איך אני יכול לאהוב אותו אם אני רואה שהוא שקרן? דבר אמת ואהוב את כולם. זאת ההנחיה. עכשיו אתה תלך ותפתור את הסתירה. אתה תלך ותפתור את הסתירה, כי אין סתירה. זה רק נראה כסתירה. וכשהוא יפתור את הסתירה, הוא ידבר אמת ויואב את כולם. אני מאוד אוהב את הסיפור הזה. במיוחד בתוך סנגו, זה כל הזמן קופץ. איזה לימוד נפלא, איזה יופי, אבל זה בסנגה, אותו אני לא מסתדרת. אני בסדר, אבל אין... אותם אני לא פעם. צריך לאהוב את הסנגה, כן, אבל לא אותם. לא. חייבים לאהוב את הסנגה, חייבים להביא להרמוניה בסנגה ולהגיד אמת. ואין סתירה בין הדברים. בגלל שאנחנו אוהבים אותם, אנחנו אומרים אמת. ובגלל שאנחנו בעניין חיפוש האמת, אנחנו לומדים לאהוב את הסנגה הזאת, שתומכת בנו בחיפוש האמת, ואין סתירה בין הדברים. אז זה הגדולה של המורה, ומורים יעשו את זה כל הזמן, אם אתם מתקרבים אליהם, הם יעשו את זה כל הזמן. או שאותו מורה יגיד דברים סותרים, או שבזמנים שונים הוא יגיד דברים סותרים, או שהמורה יופיע לכם בדמות שני מורים שיסברו אחד את השני. אחד יגיד ככה, אחד יגיד ככה, אחד יגיד זה הכי חשוב, השני יגיד זה הכי חשוב. והם יכולים לסתור אחד את השני. מה תעשו? צריכים להבין שזה רק שיקוף שלכם. התפקיד של המורה... זה להשתמש בצורה מיומנת בסתירות האלה כדי להביא את התלמיד להבנה עמוקה יותר שהיא מעבר למה שנראה על פניו כסתירה. וזה לא יהיה קל. אנשים אומרים, רגע, המורה אמרה ככה, זה הנחיית המורה. חשבים, לא, היא אמרה ככה, זה הנחיית המורה. או פעם אחרת היא אמרה לי ככה, אנחנו מוציאים מה שנוח לנו, אמרו, זאת ההנחיה. לא, לא, לא. יש הנחיה כזאת ויש הנחיה כזאת, ואנחנו לא הולכים עם מה שנוח, אנחנו הולכים על האמת. וזה לא יהיה קל. אם אנחנו רציניים בדרך, והמורים ימשיכו לדחוף אותנו לשם. יש שיטות שלמות שמשתמשות בכוהנים, נכון? בזן היפני, שמשתמשים בכוהנים. כל מורה טוב ישתמש בדרכים האלה. עכשיו תזכרו, הם טובים כי אתם משליחים אותם כטובים. אז זה הזיקית. מדשאה. המורה הטוב, המאסטר, הוא כמו מדשאה. מה שמייחד פה את המדשאה, זה שיש לה התייחסות אחידה לכל הרגליים שדורכות עליה. היא נותנת לכל הנעליים ולכל הרגליים לדרוך עליה באותה מידה. אז הכוונה כאן להתייחסות אחידה. למורה המאסטר יש התייחסות אחידה לתלמידים. הם לא מפלים בין תלמידים. כמו שהדשא הוא לא נהיה יותר חלק או פחות חלק לפי האדם שדורך עליו, ככה המורה. המורה אוהב את כל התלמידים באותה מידה ולא מעדיף אחד על השני. הם מעוניינים בהצלחה של כל תלמיד באותה מידה. ונותנים את ליבם לכל תלמיד באותה מידה. זה לא אומר שהם ילמדו אותו דבר לכל התלמידים. שהם ייתנו לכל התלמידים את אותו הלימוד. זה לא אומר את זה. הם ייתנו לכל תלמיד את הלימוד שמתאים לו. לפי הרמה שלו, לפי היכולת שלו ולפי מה שמתאים לו באותו רגע. אז יש מי שמוכן ללימוד הטנטריה מתקדם לדוקרים, ויש מי שעדיין צריך לעבוד על התפנית שלו. כל תלמיד יקבל את הלימוד לפי הרמה שלו. וזה יהיה לא נכון מצד המורה לתת לכל התלמידים את אותו הלימוד. זה יפספס את המטרה, זה לא יאפשר להם להתקדם בדרך. אז זה לא שהלימוד הוא אותו דבר, אבל היחס של המורה לתלמידים זה האהבה שלו לתלמידים זהה, והעניין שלו בהתקדמות של כל תלמיד ותלמיד הוא זהה. גונג ישן במקדש. התהליך של לתקן תלמידים הוא תהליך מאוד טראומטי. ואתם יכולים לחשוב שהוא טראומטי לתלמידים, וזה נכון, כי המורה דוחף אותם מהר, והם לא רוצים לזוז מהר, הם רוצים להישאר איפה שנוח להם. אבל זה גם טראומטי למורה. כשבא הזמן ומורה צריך לתת למישהו זפתה, זה מאוד טראומטי למורה. זה מאוד כואב למורה. הם אולי מעמידים פנים שהם קשוחים וחזקים וכך הלאה, אבל הם באים בביתה והם בוכים. זה מאוד כואב. קשה להיות קשוח. אני יודעת על עצמי, זה נכון. מאוד קשה להיות קשוחה. ולפעמים התלמיד מבקש את זה, אז זה מה שצריך לעשות. כי כל אחד רוצה שיאהבו אותו, כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו. הוא אכזרי, הוא קשוח. אבל זה לא הצדקה בשביל מורה לא לנקוד בקשיחות כשמגיע הזמן להיות קשוח, או לפעול בעוצמה כשמגיע הזמן לפעול בעוצמה. אז המאסטר הגדול הוא יודע מה מתאים, לפעמים מתאים עידוד, לפעמים מתאים ליטוף, לפעמים מתאים לפעול בכוח. אבל הלב כואב כשצריך לנקוד באמצעים דרסטיים. ולא רק זה, אלא שיש גלים של תגובה מצד התלמיד. לפעמים התלמיד שונא את המורה על ההתנהגות הקשוחה למשל. אבל זה מה שמייצר את המרגלית מהתלמיד, לפעמים זה מה שצריך. אז מבחינה זאת המורה הוא כמו גונג גדול והתלמיד מכה בו. התלמיד מכה בגונג בזה שהוא מזמין את היחס הקשוח לפי הצרכים שלו. אז התלמיד מאלץ את המורה לתגובות מסוימות. אז המורה הוא כמו גונג גדול שפותח את עצמו ונותן לתלמיד להכות בו. התלמיד יבוא ויכה במורה לפעמים ברמה הרגשית ולפעמים זה מאוד כואב. והמורה חייב לבלוע את זה ולהבין שזה מה שמייצר את השורש של התלמיד, זה מה שמלטש את התלמיד להיות הפנינה הזאת שבשבילה הוא בא למורה. אז הדימוי פה זה של הגונג הזה במקדשים. במקדשים הטיבטים יש גונג גדול שהרבה פעמים שמים אותו על גבעה, גם לנו פה יש בדיימון מאונטן גונג, שם הם יותר גדולים, שם הם הרבה פעמים מטר, מטר וחצי. אז המורה הוא כזה גונג גדול, תלמיד, זה מכה. יש עוד עניין כאן שהגונג הוא ישן, גונג ישן במקדש. ישן מסמל פה את זה שהתהליך הזה של ההקעה בגונג יכול להימשך הרבה זמן. זה לא שפעם אחת יש אינטראקציה והכל עכשיו בסדר ועכשיו מפליגים והכל משלם. אם מתפתח מצב שהתלמיד מזמין התערבות חזקה או עוצמתית בעוד של המורה, הסיכוי שהמצב יחזור אליו. הסיכוי שפעם אחת לא יספיק. אנחנו כולנו טריים יחסית, אבל מי שמסתובב קצת יותר רואה שהרבה פעמים, צריך הרבה פעמים לחזור, ומורה גדול הוא כמו גונג הישן הזה, יש לו הרבה סבלנות, יש לו הרבה יכולת התמדה לאורך זמן, והוא יפעיל את האמצעים הדרושים לכל תלמיד לפי מה שדרוש לו במשך תקופות ארוכות, כי הוא מבין שהתלמיד מתנגד לתיקון. התלמיד מתנגד לשינוי, הוא בא בשביל לקבל את השינוי והוא יתנגד לו, יתנגד לו בכל כוחו. כולנו עושים את זה. והמורה מבין את זה, כי הוא עבר את אותו תהליך עם המורה שלו. גם הוא היה במקום הזה של התלמיד שמתנגד לתיקון, והוא מבין איפה שנמצא התלמיד, והוא יעשה מה שצריך בשביל התלמיד, ויש לו את הסבלנות ואת הסיבולת ואת ההתמדה לעשות את זה לאורך זמן, כמה שצריך. זה אולי, אם תרצו, הקטע הזה הוא תיאור על התכונה העשירית שמנינו בקורס מספר 1, שקירו הפעם, שהוא לא מתעייף. לפעמים צריך לחזור ולשוב ושוב ושוב ושוב. הרבה פעמים צריך לעשות את זה, כי זה לא קל. זה לא קל ללטש את היעלום מתוך החומר גלם. אחר כך כתוב, מספריים גדולים של גיזום למען חוטר הענן. חוטר זה ענף, נכון?
כן.
חוטר הענן. מספריים גדולים של גיזום, או מגזמה גדולה אם תרצו. יש מקרים, יש מקרים והם נדירים מאוד, אבל יש מקרים, וזה קורה לכל מורה כמעט, אם הוא נשאר מספיק זמן, אם הוא מורה גדול, שהמורה מבין שתלמיד מסוים לא יכול לגדול על ידו, שאין התאמה, התאמה לא טובה. או שמתעוררת בעיה, או שאין התאמה, והמורה מבין שזה לא טוב לתלמיד מסוים להישאר לידו. אנחנו רואים את זה במקומות עבודה לפעמים, כשעובד כבר בעצם איבד את המוטיבציה או איבד את העניין בעבודה, אבל הוא מפחד לאבד את העבודה, כי אין לו פרנסה אולי, והוא נשאר למרות שהוא כבר מזמן הלב או שם, והוא מתנהג בצורה שממש מבקשת שיפטרו אותו. הרבה פעמים קורה מצב דומה בין מורים ותלמידים. ולפעמים מגיע מצב שהמורה צריך לחתוך, שהמורה צריך לבקש מהתלמיד ללכת. אני חושב שאין כאב גדול מזה, כשהמורה מבין שהוא לא יכול לעזור לתלמיד הזה. ברגע שהוא מבין שלתלמיד הזה הוא לא יכול לעזור, הוא חייב לשלוח אותו. הוא חייב לשלוח אותו מכמה סיבות. אחת, כדי שימצא מורה אחר אולי שכן יכול לעזור לו, ומאסטר גדול יעזור לו למצוא מורה אחר לה. יעזור לו למצוא מורה שיתאים לו. וזה יהיה קשה מנצוא, כי אהבה בין מורה לתלמיד היא מאוד גדולה. ולפעמים חייבים לעשות את זה גם למען התלמיד וגם למען שאר התלמידים. לפעמים הישארות של תלמיד מסוים בסנגה תהרוס את כל הסנגה. וחייב שיהיה למאסטר את הכוח ואת האומץ להכיר במצב, לזהות את המצב, וכשמגיע הזמן לחתוך, לחתוך. כדי לאפשר צמיחה חדשה, כדי לאפשר צמיחה לשאר התלמידים, ואולי צמיחה לאותו תלמיד במקום אחר. והמורה יעשה מאמץ למצוא לו בית, אם התלמיד ייתן לו, אז המורה יעשה מאמץ למצוא בית לאותו תלמיד, אולי למה אחר שמתאים לו? כי המורה רואה שהלב של התלמיד כבר לא איתו. הוא לא יכול לעזור לו יותר, כי התלמיד לא מאפשר לו לעזור יותר. לפעמים זה המצב. לפעמים זה גם מתפתח להרבה יותר גרוע מזה. אבל ברגע שמורה רואה שהלב של התלמיד לא באמת איתו, הוא לא יכול לעזור לו. אז יכול למשל לעזור לתלמיד למצוא איפה הלב שלו, לאן הוא נמשך, מי מתאים לו כמורה? זה במקרה הטוב. ויש מקרים הרבה יותר קשים, שהתלמיד לא מאפשר את השיתוף פעולה הזה, ומרעיל את האווירה, ומקלקל את הסנגה המורה. יש נדרים על זה, מצבים כאלה, קבוצת תלמידים שנשארת ולומדת עם מורה, ורואים שיש תלמיד שמפריע למורה ומפריע לסנגה, מרעיל את האווירה, משמיץ את המורה או מבקר את המורה, גם המורה חייב לשלוח אותו, וגם הסנגה צריכה לשלוח אותו לדרכו, כדי לשמור על כך שאחרים יוכלו להתקדם. יש מצבים כאלה, לכל מורה שהוא מלמד מספיק זמן זה קורה, אפילו לבודה זה קרה, זה לא תלדב הדאטה. פעם דיברתי עם למה מרות, החלפנו חוויות, הוא אמר, כן, לכל אחד יש את הדב הדאטה שלו. אז אנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן. התכונה הבאה, הר מרו וכדור של גומי. מה משותף להר מרו ולכדור של גומי? הר מרו. הר מרו בתפיסה הבודיסטית, במסורת הבודיסטית, במיתולוגיה הבודיסטית. זה ההר שנמצא במרכז העולם, זה הר ענק, הוא הלב העולם, הוא ענק והוא מאוד מאוד יציב, הוא לא מש ממקומו, וכאילו כל היקום סובב סביב ההר הזה. לא ניתן לזעזע אותו, הוא מאוד מאוד יציב, איתן. לפעמים, כשיש בית ספר, מורה מלמד תלמידים, קורה אסון. אולי הבית ספר נשרף. אולי מאבדים את המקום כי אי אפשר לשלם שכר דירה, אולי איזה תומך שתמך במקום מסיר את התמיכה שלו. דברים מתקלקלים, דברים שבנינו עליהם לא מתקיימים. המאסטר הגדול הוא איתן ויציב כמו הר מרו. קורה מה שקורה, באים מכשולים, זעזועים, שריפות, חוקים משתנים. מורה גדול לא נותן שום דבר כזה להרתיע אותו מהמשימה שלו, זה להביא את התלמידים האלה אל העושר האולטימטיבי. והמורה חייב להיות הסלע האיתן הזה, ויכולים תלמידים מאוד להיבהל ולהגיב בפאניקה ולהרגיש אבודים קצת. התפקיד של המורה זה להיות שם כמו סלע איתן, כמו הר מרו. ואפילו אם הם באותו רגע קצת מאבדים את הביטחון, הם חייבים להפגין את הביטחון הזה כלפי התלמידים. ואם הם באמת מאסטר גדול, הם תוך זמן קצר יבואו עם תוכנית חליפית. הם ימצאו פתרון. יהיה להם תוכנית אולי מקום חדש, אולי רעיון אחר, איך לתמוך, איך להתמודד עם המצב, לעלות לצורת פעולה אחרת, לצורת לימוד אחרת. ומה שנראה כבעיה הופך להזדמנות, פותח אפשרויות חדשות. אז זה הכדור גומי, הוא קופץ, הוא לא נתקע, המורה לא נתקע, הוא מוצא פתרון לבעיות גם כשהן גדולות, ומוצא דרך להמשיך ולתמוך בתלמידים שלו ולהמשיך וללמד את התלמידים שלו, כי הוא מחויב לתלמידים שלו. וככל שהמורה מחויב ללימוד שהוא גבוה יותר, ככל שהלימוד גבוה יותר ומשמעותי יותר, ככה התקלות שצפויות הן גדולות יותר וחזקות יותר. ככל שמתקרבים ללימוד יותר ויותר עוצמתי, ככה באים מכשולים יותר גדולים, כל הדברים קורים ככל שמתקרבים לקודש הקודשים. ומורה גדול לא יכול לתת לדברים להרתיע אותו, הוא לא יכול להתקפל כשזה קורה, הוא לא מורה טוב אם הוא מרשה לעצמו להתקפל לנוכח מצבים כאלה. כתוב מורה של לימוד והוראה. מורה של לימוד והוראה, אחד הדברים הראשונים שמורה גדול צריך ללמד לתלמידים שלו, לתלמידים החדשים שלו במיוחד, זה ללמד אותם איך להיות תלמידים, איך לומדים אצלנו. כי זה לא קל להיות תלמיד טוב. אז אנחנו למשל באתר שלנו פיתחנו דף כזה של איך עושים את זה אצלנו, איך מתנהל שיעור דרמה ואיך צריך לבוא תלמיד וכל זה. אבל הכוונה פה היא הרבה מעבר לזה. אנשים באים אליי ואומרים, בואי תהיי מורה שלי. והדבר הראשון שאני אומרת להם, אתה יודע מה זה נקרא לבוא אל מורה ולהגיד לו, בוא תהיה מורה שלי, מורה שלי? זה אומר שאתה צריך לעשות מה שאני אומרת. זה הדבר הראשון, בלי זה לא קורה כלום. אם התלמיד לא מקיים את הנחיית המורה, לא יקרה כלום. אז הוא יכול לכתוב בספר שיש לו מורה או מורה, אבל לא יקרה כלום. זה המהות של יחסי מורה תלמיד. זה מה שנקרא להיות תלמיד, זה שאתה הולך בעצת המורה. ואתה עושה מה שהמורה אומר לך. אז אם המורה אומר להרים את יד שמאל, ואתם אומרים, לא, לא, אני עכשיו רוצה להרים את יד ימין. אז זה לא משנה אם תקראו להם מורה או לא, אתם לא נותנים להם להיות מורה שלכם. כי אתם לא עושים מה שהם אומרים. אז זה האלף בתוך האלף בית של יחסי מורה תלמיד. זה צריך להיות ברור לתלמיד. אם הוא בא אל מורה ורוצה להיות תלמיד של אותו מורה, עניין אחר שמישהו מגשש ובוחן ומקשיב, זה דבר. אבל כשבא מישהו ואומר, בוא תהיה מורה שלי, בוא תהיה מורה שלי, אני אומר, לך תלמד מה זה נקרא להיות תלמיד שלי. להיות תלמיד שלי, קודם כל, לבצע את ההנחיה של המורה. תראה כמה יש לך נכונות לעשות את זה. אחרת, בוא לא נתחתן עוד, לפני שאתה מוכן. אם התלמיד לא מוכן לעקוב אחרי הנחיית המורה, אפילו מהיום הראשון, כי אחר כך נבנה כבר דפוס, הלימוד לא יצליח. התלמיד הזה לא ילמד. לפעמים אתם באים לאיזשהו בית ספר, לא משנה מה מלמדים באותו בית ספר. ואתם רואים את התלמידים שמוכנים, המורה אומר קפוץ והם קופצים. הם לא שואלים אפילו, הם אומרים קפוץ והם קופצים. הם לא מסתכלים אחורה, הם לא מסתכלים במורה, התכוונת ממש לקפוץ או קצת לקפוץ. והם קופצים. ואתם יודעים שפה נולד מאסטר. כי הוא בא למורה והוא לומד מה שהמורה בא ללמד. אומנות מאוד גדולה להיות תלמיד. במיוחד לנו שאנחנו כל כך עצמאים, אנחנו כל כך יודעים מה צריכים לעשות. המורה אומר את ימינה, הוא אומר, לא, 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 כל המקום שמאלה. לא בשעה כזאת, בשעה כזאת אני אומר. כשיש לנו את כל הרעיונות האלה, מה טוב לנו, ואנחנו מקשיבים לעצמנו, אז מה אנחנו צריכים מורה? אני אקשיב לעצמי, אני יודעת מה טוב לי, אז את לא עם מורה. הלימוד לא יצליח. וזה מאוד מאוד נפלא כשרואים מישהו שבא ללמוד והוא לומד. הוא בא ללמוד, הוא מסתכל, הוא פוקח עיניים, פוקח עזניים, פותח את ליבו, והוא לומד. כשיש את האינטראקציה הזאת בין מורה ותלמיד, כשהיחסים הם כאלה, יש עוצמה גדולה בתוך המערכת היחסים. כי קורה משהו. התמורה קורית לנגד העיניים. כאילו שהתלמיד הוא סירה והמורה הוא ההגה. והמורה מפנה את ההגה והסירה הולכת לאן שההגה מכתיב לה ללכת. הסירה לא מתחילה לשאול את ההגה למה אנחנו הולכים לשם ואולי לא היום ואולי לא במהירות הזאת. היא הולכת ואז קורה משהו. אז הם הולכים בכיוון מסוים. המורה יודע שכשיש לו תלמיד כזה, התלמיד הזה הוא בדרך להיות מאסטר גדול. והתפקיד של המורה זה להסביר את זה לתלמידים. להסביר לתלמידים שלהיות תלמיד שלי זה אומר ללכת בעצתי. ואם יש לך רעיון אחר, אז אנחנו נהיה במערכת יחסים אחרת, אולי חביבה ונחמדה, אבל אתה עוד לא תלמיד שלי. עוד דבר שחשוב שתלמיד ילמד, זה לחזור על החומר. במסורת הטיבטית מקובל שלפני שעוברים לפרק הבא חוזרים על כל דבר 4 פעמים. ובזמנו זה היה כלל מאוד מוקשה שלא עוברים הלאה עד שלא חזרנו 4 פעמים על אותו לימוד תוך 24 שעות. אז לנו אין זמן כל כך, אז אנחנו לא עושים את זה בצורה כזאת לפי הכללים, אבל חשוב מאוד לחזור על הלימוד. אז אנחנו עושים לימוד, ואחר כך שיעורי בית, ואחר כך בוחן, ואחר כך מבחן סופי, אוקיי? 4 פעמים. אז חשוב לעשות לפי הנחיות המורים, ולעשות את כל החלקים האלה של הלימוד. תלמיד טוב חייב לעשות את זה, חייב לחזור על החומר. עוד דבר שמורה טוב צריך לעשות עם תלמיד, זה מהרגע הראשון ללמד אותו גם איך להיות מורה. איך ללמד. אני רוצה להגיד שהמורים שזכיתי להם עשו את זה בצורה מושלמת. פשוט מהרגע הראשון שפגשתי את גשם מייקל, ומהרגע הראשון שפגשתי את קינן, והם שפרו אותי ללמד. ועודדו אותי ללמד. אבל זה רק קטע קטן, הקטע היותר חשוב, כן רמפוצ'ה, לימד את הלמרים מקור כל חסדי. הוא לימד אותו כל אביב, מאז שאנחנו הכרנו אותו, 6 שנים, בתקופת האביב, אחרי פסח, ואחרי שנמס השלי, אחרי שכבר לא קרה, ישנים עליי. שאלו אותו תמיד מתי תתחיל בלימוד, הוא אומר, כשיהיו עלים על העצים. כשיצאו עלים על העצים, הוא היה נותן לימוד, 6 שבועות, היה נותן מקור כל חסדי. אז אותו מה כבר שמעתי מקור כל חסדי, אוקיי, פעם, פעמיים, שמעתי. קודם כל שמעת זה כלום, קודם כל חצי אפשר ללמוד במשך 15 שנה, אתם זוכרים איך קראו לגשר הזה שנפטר לאחרונה? קירת הסמכות, הוא ישב אחרי 15 שנה ריטריט על הלמרים. אז קודם כל אתם לא ממצאים את זה פעם אחת, אני שם מוכתים לימוד חדש כל פעם. אבל נגיד שכבר שמעתם ואתם כבר קלטתם את הרעיונות, עכשיו אתם ממשיכים לבוא ואתם מסתכלים איך המאסטר מלמד, איך הוא מלמד את זה לתלמידים שונים. אתם רואים את התלמידים הרציניים של מורה, הם הולכים לכל לימוד של המורה, גם אם שמעו אותו 1,000 פעמים. הם הולכים עוד פעם לאותו לימוד. א', כי זו זכות גדולה להיות במחיצת המורה, ולשמוע את המורה, ולשמוע את הבל פיו של המורה. וב', עכשיו הם מתחילים להסתכל בניואנסים שהם לא יכלו להבחין בהם קודם, כי קודם הם היו עסוקים בלבשל ולבחון את הדברים, שהם מסתכלים איך המורה הזה מגיע לתלמידים. ואיזה דוגמאות הוא משתמש, מתי הוא מעריך, מתי הוא מקסר, המורה מאמן אותם, איך הם יהיו מורים. אז זה תפקיד של כל מורה גדול, זה לאמן את התלמידים שלו גם להיות מאסטר מדברים. אחר כך כתוב, כבוד ללמד וללמוד. מורה גדול, הוא יודע שהתלמידים הם מורים שלו. שאלו את גשת טופן רינצ'ן, זה שנעזרנו בו כל כך הרבה בקורת 15, שהלימוד של קורת 15 מבוסס על הלימוד שהוא נתן במנזר פרמי בהודו. והוא נחשב אולי לפילוסוף הגדול ביותר בעולם. שאלו אותו, איך הגעת לרמה כל כך גבוהה? והוא אמר, למדתי על ידי שלימדתי. למדתי על ידי שהייתי מורה. הוא עצמו לימד במשך אולי 30 שנה, כל יום, הרבה שעות. יש לו הרבה תלמידים, הוא נותן לכולם את כל הלב. והוא אמר, זה איך שלמדתי, לימדתי. אתם זוכרים שאלו את סוואמי סורפננדה, מה לעשות כדי להצליח בריטריט הארוך?
ללמד.
למה שלנו היום את זה כל הזמן? זה שאנחנו לומדים, התלמידים מלמדים אותנו, ואתם יודעים, אם אתם מורים, אז אתם כבר יודעים, התלמידים יכוונו אתכם. ובזה שמאפשרים לכם ללמד אותם, הם נותנים לכם זכות גדולה. מי שם אותם שם לתת לי את הזכות ללמד אותם? כל מורה גדול יודע את זה. זה זכות גדולה כשבאים אנשים ומבקשים מורה ללמד. זכות גדולה למורה. ללמד את האנשים האלה. וזה לא הצטנעות, זה לא צביעות, זאת האמת. זה זכות גדולה שהתלמידים נותנים למורה. והמורה הגדול יודע. בונה השמח ללמוד בכיתה א'. בונה מבחינה זאת שהמורה בונה בית ספר, זה יכול להיות בית ספר פיזי, זה יכול להיות קהילה שלומדת, בונה סנגה שלומדת, בונה קבוצה שלומדת. מבחינה זאת בית ספר. אז אתם יכולים להגיד, מקים בית ספר, המורה מקים בית ספר, שוב, לא דווקא בעניין פיזי, מקים לימוד. אז זה אולי מילה אחת, מקים בית ספר, אבל תחשבו מה כרוך בזה. כמות אדירה של עבודה, הרבה הקרבה, המון הקרבה, הרבה הוצאות, הרבה זמן, עמל גדול, יזע, הרבה אכזבות בדרך. אבל אם אתם רוצים לעזור לאנשים, אתם חייבים לבנות בתי ספר. בתי ספר במובן הרחב של המילה. ושמח ללכת בכיתה א', פירושו שמורים גדולים מאוד שמחים ללמוד. מאוד מאוד שמחים ללמוד בעצמם. מורה גדול, יש פה את האיכות, את התכונה, שהוא מוכן להיות תלמיד צנוע וענב בפני מורים אחרים, למורים שלו. והוא כל הזמן לומד, והוא כל הזמן מחדש את הידע שלו. קשה לאנשים שהשיגו מעמד בכיר, חתני פרס נובל, ראש מנזר, אנשים שהגיעו לעמדות בכירות, קשה להם לרדת לרמה של תלמיד. אבל מאסטר גדול יודע שהוא אף פעם לא גמר ללמוד, והוא תמיד ימשיך ללמוד, והוא מחפש והוא מוצא מורים, והוא בא אליהם כתלמיד בצניעות. זה כל כך יפה, החלמות שלנו באים ומורים אחרים, והם באים אליהם כתלמידים בצניעות וענווה. המורה המאסטר שמח לרדת לכיתה א', אפילו בבית הספר שלו. המורה שמח לרדת לכיתה א', אפילו בבית הספר שלו. מה זאת אומרת? לפעמים יש למורה תלמיד מבריק, ולתלמיד יש רעיון מבריק. ולפעמים המורה מבחין שיש פה איזה יהלום, שיש פה מרגלית. יש פה רעיון שיכול אולי להביא שינוי בבית ספר, שינוי באורח הלימוד, אולי משהו לא צפוי, אבל רעיון יפה, נפלא, שתורם הרבה. אם המאסטר הוא גדול, הוא לא יישאר במקום הזה הגאה, ככה אני אמרתי וככה אני הנחיתי ועכשיו הכל צריך להיות ככה למצח, אלא הוא יעריך כשזה בא. הוא יהיה מוכן ללמוד כשבאים הרעיונות מאיפה שהם באים, כולל מהתלמידים שלו עצמו. אז חשוב שהמאסטר הגדול לא יגיב בסוג כזה של יוהרה, כאילו שהוא כבר יודע הכל והכל כבר סגור. חשוב שהם ידעו להעריך כשבא משהו מבריק ויפה ויגיד, או זה יפה, זה נפלא, זה נלך. ולפעמים זה דורש הרבה אומץ וכוח ויכולת להודות ביופי שלא בא ממני, בא ממישהו אחר, ולאמץ את זה ולקרב על זה. לראות יופי שתלמידים יכולים להביא לתוך הבית ספר. אתם רואים, יש פה טבלה, יש בה שורת כותרת, ומתחתיה יש 5 שורות ו4 עמודות. בשתי העמודות האמצעיות תשימו את המספרים 1, 2, 3, 4, 5. בצד, בפינה, יהיה לכם גם מקום לכתוב. עכשיו, בשורת הכותרת, בעמודה הימנית, הכותרת היא למד למד א', זה סוד כמוס. למד למד א', הכותרת, עמודה השמאלית ביותר, אותו דבר, למד למד א'. אחר כך בעמודה השנייה מימין אתם כותבים רואה או רואה, ובעמודה של ידה אתם כותבים לא רואה או לא רואה. פה כתוב רואה, פה כתוב לא רואה, פה כתוב למד למד א', פה כתוב גם למד למד א'. מה זה למד למד א', נגיד לכם בשיעור הבא. אתם עוד לא תוכלו למלא את כל הטבלה, אבל אתם יכולים למלא את שתי העמדות המצאיות של רואה ולא רואה. רואה זה מתוך רשימת התכונות שמנינו, אתם מסתכלים במורים שלכם, במורה או במורה שלכם, או מורים שיש לכם, ותכתבו 5 תכונות בולטות שאתם רואים, ואחר כך החמש שהכי בולטות לכם שאתם לא רואים במורה שלכם. אוקיי, ברור? מתוך מה שמנינו בינתיים, מחר יהיה לכם עוד טבלה כזאת, אז יהיה לכם 10 תכונות, 5 בולטות ביותר שאתם רואים אצל המורה או המורה שלכם, ו5 בולטות ביותר שאתם לא רואים אצלה. את מחליטה. מה שמנינו, ואחר כך מה שנמנה מחר תעשו עוד כזה. בסדר? ואחר כך נגיד לכם מה לעשות. אז בינתיים אתם רק עוברים על התכונות, ואתם בוחנים מה אתם רואים, מה אתם לא רואים. מה המורה שלכם מקשים בשבילכם ומה לא. זה הכל.
Sumam Vipachim Adulya
רשימות ארוכות, אבל אני חושבת שיום אחד תאריכו אותם.
כבר שלכם.